בגד רטוב.
שם שלחה
שבגד שהוא רטוב מטל למשל, נפל עליו טל, היה תלוי באוויר, ובבוקר הוא היה עליו איזה לחות, והוא רוצה לנער אותו מהטל. אז אם הוא בגד חדש, שעדיין לא השתמשו בו הרבה, והוא נראה חדש, באופן שעל ידי כך אדם מקפיד שיראה, כלומר כששלף טל או מים ודברים אחרים, אז משתנה החזות שלו, כי הוא בעיקרו חדש ומקפיד עליו, שישאר יפה. או וכן שהוא בגד שחור או כל צבע אחר כהה, שהטל או מים, הצבע שלהם, הדבר שחור או כהה, משתנה מראיתו. נקח מים, נשים על דבר בהיר, לא משתנה ככה הצבע של הבד, כי בדבר אחרי הוא בהיר. אבל דבר כהה, אז רואים הפרש עצום בין הבד הכהה לבין המקום שם הרטוב. בתנאי שלישי, שהוא מקפיד שלא לפשו כך עם הטל, כלומר, מגיעים מתנאים הללו, כאשר הבגד הוא חדש, וכאשר הבגד הוא כהה או שחור או כל צבע אחר כהה, וכאשר אדם מקפיד שלא לופשו בצורה הזו, עם הטל שעליו, רק אם ינער אותו מהטל, אסור לנער אותו בשבת. למה? כי מי שמנער אותו בשבת, יש לו שם של מכבס. מה פירוש? כיוון שאצלי זה נקרא מקולקל, באופן שיש עליו טל, אז לגבי זה נחשב מתקן, מכבס, מנקה את, 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 את הבד הזה, כאשר אני מסיר מעליו את המים את הטל שעליו. אפילו אני לא מנער בחוזקה, רק בקלות, שזה לא נשחט, רק מה שנמצא עליו מתנער. כיוון שהבגד מתקן בזה הרבה, אסור. אבל אם נגיד היה זה בגד בהיר, אפילו אני מקפיד, ככה אני לא לבש אותו. כיוון שדרך רוב בני האדם לא מקפידים בזה. או למשל זה היה בגד שבר ישן. כהה, אבל בר ישן, מריתו ישנה. סתם בני האדם לא מקפידים מי אף צטל. אז זה לא נקרא קיבוץ בדבר, מה שמסיר. כי לגבי רוב בני אדם, בין יש עליו, בין אין עליו, זה הם לובשים אותי, היינו אחר. אבל בגד מיוחד, חדש עדיין, ושחור, גם כאן החליפה חדשה שחורה, בגד של אישה, סמלה, כהה, כתיפה או משהו חדש, עדיין זה בחידושו, ואפילו קיפשו את זה כמה פעמים, ועדיין נראה חדש, עשו איזה ניקוי נבש או משהו כזה, ועדיין נראה חדש, נראה בגד שאפשר ללכת אותו למקומות מיוחדים, עדיין חדש, וכמו שאמרנו שעליו קצת טל, והוא מקפיד לא לופשו בצורה הזו, אסור לנער אותו מהטל שעליו. אבל חסר אחד מהתנאים האלו, מותר. בתנאי שנער אותו בקלות. אבל אם נער אותו בחוזקה, אפילו שהוא בגד לבן, אפילו שהוא לא בגד ישן, ולא כל כך מקפיד, אסור. למה? כשנער בחוזקה, אז המים נסחטים ממנו. ואז יש בזה איסור סוחט שאסור משום מחבס. קודם זה לא היה איסור סוחט, סך הכל זה היה מה שהבגד נתקן בכך. אבל כאשר עושה חזק חזק, אז מה לי סוחט בידיים כך? הוא אומר לי על ידי הקאה וניעור, מוצא מים שבתוכו. זה מים נסחטים ממנו. יש בזה איסור משום סוחט, משום מחבס, שהוא תולדת סוחט. כל זה מדובר במעט מים. אבל אם זה הרבה מים, כמו למשל מעיל גשם, בגד שנרטב בגשם, בגד שנרטב בגשם, אפילו אם הוא לבן, אפילו אם הוא לא חדש כל כך. כיוון שיש בו הרבה מים, בני אדם מקפידים להוציא את המים ממנו, במות החול היו עושים את זה, כדי שלא יתקצר. מדובר כאן בבגדים כאלו, שכל פעם שבא עליהם מים, הם מתקצרים יותר. היום באמת יש טכניקות למנוע את זה. היום יש הרבה אריגים טובים, שבובר בייצור שלהם בבית חרושת, אחרי קיבוץ הם לא יהיו, אולי הקיבוץ ראשון, יותר מזה לא יהיו יותר, יתקצרו כל פעם. אבל אם זה בגד כזה שכל פעם שמחפשים נעשה יותר קטן. יש בגדים כאלה. פעם אני קניתי, פעם קנו לי פיג'מה. ארבע קיבוסים, לא יעשים את זה לבן שלי כבר. עד כדי כך. כל קיבוס מתקצר, כל בד לא טוב. אז בגדים כאלה פשוטים, כן. בגדים סוגים לא טובים, חברות לא טובות. אז בגדים כאלו, אדם ודאי היה מקפיד את המים להוציא מהם. כל מה שהמים יהיו בהם יותר זמן, זה יותר נהיה קצר. המים מקצרים אותו. אז כיוון שכך, זה מה שכתוב בשולחן ערוך, זו ההלכה. שכאשר יש מים מרובים בבגד, אפילו הוא בגד לבן, אפילו הוא בגד לא חדש כל כך, אסור לנער אותו מהמים הללו, כי פה יש הקפדה חדה אחרת כבר. אמנם מראיתו לא תשתנה, אבל הגודל שלו יהיה ככה קצר. יש פה הקפדה מצד התיקון, מצד הגודל שלו. מקפיד לתקן אותו מן המים. לכן שמוצא את המים ממנו אפילו לא על די סחיטה, הרי זה כמו דינו כמו מתקן את הבגד, כמו מחבש את הבגד. אבל אם זה בגד שאדם יודע שהוא כבר לא יתקצר יותר במים, או הוא בעבר תהליך פעם אחת וזהו, יותר לא יתקצר במים, אז דינו כמו שאמרתי קודם. אם הוא נגיד חדש, חדש או ושחור, הוא מקפיד על הסום קצת מתקן מראיתו, אבל אם חסר אחד מהתנאים האלו, מותר לנער אותו בקלי קלות, אופן שלא יסחט. כל זה מדובר כאן בבגד שהוא לא עשוי לשים אותו בתוך המים. הוא נגיד, חליפה, חולצה, סוודר, אדם במקרה נרטב, אבל במעיל גשם, שכל כולו עשוי ללכת לו בגשם ושירטב מן המים, ואדם לא מקפיד שיהיה בו מים, כי הוא עשוי לכך. עשוי בשביל גשמים, כן, אין פה הקפדה מצד שזה מתקצר, כי הוא כל כולו עשוי בשביל המים. אין פה הקפדה בגלל הצבע שלו, אפילו נגיד הוא כהה, עכשיו נעשה כאילו על ידי הגשם צבע אחר, כי זה עשוי לכך. זה עשוי ללכת בגשם בתוכו. אפילו שהצבע שלו משתנה, אדם לא מקפיד על זה. מפני שבני אדם, כמו שאומרים, זה עשוי למעיל גשם. זה לא הבגד הפנימי. מותר בשבת לנער אותו, אבל בקלות. אבל אם ירצה בחוזקה, אסור, משום שזה סוחט את המים שבתוכו. באמת דברים אומרים שאסור בחוזקה, אם זה מעיל גשם שהוא סופג, עשוי מאריג, קוטנה או צמר. אבל אם זה עשוי מחתיכה סינתטית, מניילון סינתטי, גוש אחד, לא סיבת הרוגים יחד, אלא גוש אחד, כיוון שזה לא בולע בכלל, גם כשהוא עושה חזק, הוא לא מסיר משהו מתוכו, אלא מה שעליו בלבד, אין את זה בין חזק לחלש. יכול אפילו חזק לעשות. סיכום. בגד שלא עשוי לשים אותו בגשמים, חליפה, כובע של אדם, סמלה של אישה, זווד, כל דבר שהוא צריך להיות יבש ויפה, ויש עליו קצת מים, אסור בשבת לנער את המים האלה מעליו, טל או משהו, אם הוא חדש, שעדיין נקרא בשם של בגד חדש עליו, והוא כהה, צבע שלו כהה, כחול כהה, שחור כהה, אדום כהה, ואדם מקפיד שלא ללבשו. כי בצירוף ג' התנאים האלה יחד, אז נראה שמתקן מראיתו מאוד שאני מוצאים את המים האלה ממנו. אבל אם חסר אחד מהתנאים האלו, מותר. מה מותר? לנער אותו בקלות. באמת דברים אמורים שמותר לנער אותו בקלות, כאשר כמו שמענו יש בו מעט מים, אבל יש בו הרבה מים, והבגד הזה דרכו להתקצר כשהוא מושם במים, כיוון שכך, למשל בבגד של צמר, צמר אמיתי, לא אקרילן וזה, ישימו אותו בתוך מים, מתקצר אחרי החיים, אם שוהה הרבה פעם בתוך מים, מתקצר. בגד כזה שאדם יודע ששירותו במים היא לא טובה לו, אז אפילו הוא לא חדש, אפילו הוא לא כהה, אסור לנער אפילו בקלות את המים מתוכו, כי על זה כך הוא מתקן אותו. כל זה ניעור, אבל לא ניעור בקלות, אלא בחוזקה, במופן שנסחטים מים שבתוכו, בכל בגד שבעולם אסור, שום איסור סחיטה. כל זה מדובר כאן, כמו שאמרתי, בבגד שאין דרכו להיות בגשמים, להיות בתוך מים. אבל בגד שכל מהותו להיות בתוך מים, אנשים לא מקפדים, כגון מעיל גשם, מותר בשבת אפילו הוא שחור וחדש, והוא אישית מקפיד, זאת אומרת ששם בני אדם כמותו לא יקפידו על דבר כזה, כי זה מעיל גשם, מותר לנער אותו בקלי קלות. אבל בחוזקה אסור, אם הוא עשוי מבד שסופג, שמסור סוחט. ואם הוא עשוי מניילון, מותר אפילו בחוזקה, כי אין לו שום ספיגה, כל מה שהוא מנער, תמיד זה יהיה ניעור מעליו. אף פעם זה לא יהיה מתוכו. זה הדין של ניעור. תלית, דין ולבן, אין את הבעיה. לנער אותו בקלות מותר. בחוזקה אסור. למה? הוא שייך למה שאמרתי קודם, רק בגד כהה, בטלית לבנה, אין את הבעיה הזאת. יש דעה בפוסקים שאומרת שלא רק אסור לנער בגד מטל שעליו, אלא גם מאבק. אבק, יש לו בגד מאובק, יש לו חליפה, סוודר, כובע, מאובק. מרוב השימוש, מהחוב יש עמיד אבק, יש על זה אבק. הוא רוצה רק בשבת, אתה בגלל זה לנער אותו, טוב טוב, שיצא אבק שמתוך. לחבוט בו, לנער אותו, כמו שחופטים שטיח, או כל צורה אחרת בידיים, כדי להציא את האבק שבתוך. יש דעה בראשונים, דעתו של רש"י, רבנו חננאל, אומרים שגם זה, יש בזה איסור תורה משום מלבן. לפי של מעשה הוא לא שם שום מים, בלי מים. למה? הם מסברים ככה. בלי מים. מלבן, מחבס. קודם אמרנו יש טל, אמרנו זה מים אחרי הכל. לא, אפילו בלי מים. תוספות חלקו על זה. אבל לא מצאנו קיבוץ בלי מים. תוספות, הראש, הסמג. אבל ראשי כותב לנו, אפילו מאבק, המנער בגד מאבק שעליו, חייב משום מלבן. מה המחלוקת שלהם? ככה. המהות של מלאכת מלבן, זוכרים שיש מכמה שיעורים אמרנו, מה זה למעשה? פעולה קיבוץ, אבל מה המהות של המלאכה? מה התוצאה של המלאכה הזאת? התוצאה היא שהדבר שהוא לא גמיש, רך, בגד, מפה, תלית, לא דברים כמו שהם כיסאות, עשויים מעץ, מחרס, זה דברים שעשויים מדברים שמתקפלים מבד. כשאדם, שהם מתלכלכים, ואדם מנקה אותם, שהם מתלכלכים, אז העצמות שלהם מתלכלכת. למה? הבגד הוא עשוי מסיבים ארוגים, אז בין סיב לסיב יש גופו, זה לא משהו חיצוני. זה כאילו גוף הדבר עצמו מקולקל. כשאני שם מים עליו, אני יודע שעל כך אני מחבש אותו גם פנימה. המים, כמו שכן סוחטים ומוציאים, אז למעשה אני מתקן את הגוף שלו. בדברים שהם גמישים, כמו למשל פורמייקה, עץ, חרס, אז כל דבר שניקיון זה מעליהם, לא יהיה בתוכם. לכן אמרנו שבמעור למשל, יש עליו צועה, אפשר לשלוף את זה תחת הברז. למה? זה לא נספק בפנים. העור הוא חתיכה אחת או גוש אחד. הוא לא עשוי מדבר ארוג יחד, מסיבים ארוגים. זה עור של בהמה, עור אחד, גוש אחד. אז כל הבעיה כולה זה עליו. עליו, תוציא, מה יש? זה דבר חיצוני, הוא אולי לא מקולקל במהותו. שהאבק הוא חודר פנימה. האבק הוא למעשה מאוד, גרגירי אבק הם דקים נורא, זה לא כמו לכלוך של צועה או משהו שנצעל, זה גם נמצא בתוך. אז כיוון שכך, כשאני מאבק, כשאני מנער את הבגד מהאבק שעליו, שתם לו איזה מכה, מוציא אותו, אז למעשה אני מוציא את האבק מתוכו, כמו שאני מנקה אותו מאיזה קטם, על ידי שאני שם מים, ואני מוציא מתוכו את כל הלכלוך, גם כשאני מאבק אותו, מנער אותו מהאבק, אני למעשה מתקן אותו מתוכו. ככה סברת רש"י. חולקים על זה סוברים, כמה שנער מתוכו, בלי שישים מים לא יצא הכל. אחרי הכל, אחר הכל, כדי שיהיה נקי מאוד, בלי שום טיפת אבק, צריך שיהיה מים וסחיטה והכל. אז כיוון שכך, זה לא שם שמלבן על זה. לא, אין דרך באדם שמלבנים דבר על ידי נעור בלבד. זה שם של נעור, לא שם שמלך השמלך, לא קשור למלבן. כל מה שלא שם מים, זה לא ניקיון גמור. רש"י סובר, כמו שאחרי הכל, ככה דרך בני אדם, עד שיחפשו, בניהו בניהו, עושים הברשה, עושים ניהו. גם זה נקרא ליבון. בתוספות חלקים שלו. סוברים שזה מותר. מרן פסק כמו תוספות. שאיסור ניהור בגד זה מטל, ממים. אבל אם יש רק אבק, מותר. הרמה הביא את השיטה של רש"י, תודה. שאמר שאסור גם כן נער בגד מאבק שעליו, וסיים שם הרמה, וטוב להחמיר, וכתחילה. כלומר, גם הוא מודה שמן הדין כמו דעת מרן, אבל טוב להחמיר בזה. מקור הדברים באור זרוע, שאמר כיוון שזה נוגע לאיסור תורה, נכון שרוב הפוסקים דחו פירוש ראשי, אבל טוב להחמיר לחוש דעתו של ראשי, שלא להער בשבת בגד מאבק שעליו. למעשה, ודאי שהטוב להחמיר הוא אמת, כי כל מחלוקת הפוסקים שיש, אז אם אחד יכול להחמיר, תבוא על הברכה. אבל פה משמע הוראה לכתחילה. ככה צריכים להורות לכתחילה להחמיר, לפי הרמה. מרן אומר לו, לא צריכים להורות להחמיר בזה. אפשר להורות בזה גם כן, מכר הדין שמותר. ומה המחלוקת שלהם? מדם מנער. אבל מדם לא מנער את הבגד, לא מבריש אותו. אלא, יש לו איזה קצת אבק, נגע בו איזה ילד עם נעליים, אז הסוליה שלו הייתה מעובקת, אז נגע. אם הוא לוקח ונצא ככה ביד מטפח ומנער מבריש, אז זה מוציא גם מה שבפנים, גם את הגרגירי אבק שהם בלועים בתוך הבד. אבל אם הוא רק בקלי קלות עושה ככה, שמה שעל ידי הכינוח יצא, אז זה מוכיח שזה חיצוני. אם זה יוצא על ידי מחי ככה, מחי יד, זה מוכיח שזה דבר חיצוני ולא דבר פנימי. בדבר חיצוני כולם יודעים שאין איסור ליבון. כל איסור ליבון זה בגוף הבגד, במהות הבגד בפנים. כל המחלוקת שאסור להיאבק, דווקא כאשר אדם עושה את זה על ידי מברשת או על ידי ניעור, באופן שמוציא את האבק הבלוע בתוך הבד פנימה. אבל על ידי קינוע בלבד, שאדם מקנח את הבגד, ומה שיוצא יוצא, מה שנשאר נשאר, וזה יותר מצוי. כמו שאמרתי, אדם קיבל בלי כוונה, נגע הרגל שלו, הנעל, באיזה מכנסיים, או משהו, רואה איזה מין כזה, כן, רואים כזה גוש של, של אבק כזה, כאילו נמצא עליו, ואדם מקנח בידת לך, זה גם לפי הרמה מותר. מתי אוסר הרמה להוציא מה שבלוע בפנים? מה שנמצא למעלה הוא מתיר. זה מפורש בהרמה, שאם אדם יש לו, הלך בשוק, ונגיד נפלו עליו נוצות, נוצות של ציפורים, נוצות של תרנגולים, נוצות. בא הביתה, רואה בגד שלא מעלה נוצות. שבת. אני יכול להוציא אותם אחד אחד. למה? הנוצות, כמה שהיא אפילו תקועים קצת פנימה או משהו כזה, תמיד זה חיצוני. זה אדם יכול לקחת אותם, יכול לגוע בהם ולהוציא אותם. לא צריכים לעשות פעולה בבגד. אם רק אם צריכים פעולה בבגד, כמו למשל אבק, שהוא גרים דקים, אפשר לקחת את האבק עצמו. צריך לתת מכה על הבגד, אז יצא האבק, אז זה אסור. אבל אם לא עושים פעולה בבגד, עושים פעולה באבק, עושים פעולה בלכלוך, זה מותר גם הוא. לכן, כל המחלוקת היא להבריש. אבל לא להבריש, אלא להוציא אותה במחי יד, בין לדעת הרמה, בין לדעת מרן מותר. סיכום. לפי דעת מרן, מותר בשבת להבריש אפילו בגד שחור וחדש ומקפיד עליו שלא ילבוש לו בצורה הזו מאבק שעליו. לקחת מברשת ולהבריש. רק מה, לא מברשת שמשתמשים בחנויות, באנשים שהם יש להם עניינים שהם בניקוי יבש או משהו כזה. ביתית. דבר שהוא, כמו שאומרים, שלא יראה עובדין דחול. זה נקודה אחרת. מברשת כזו שמשתמשים בה בעלי מקצוע, בעלי מקצוע, למשל, אדם מוסר את הכובע שלו לניקוי, את הבגד שלו, יש להם מברשות מיוחדות שהם מנקים אותם לפני הניקוי יבש. זה לא מברשות פשוטות שלנו, קטנות כאלו, ביתיות. אז מדובר כאן מברשת ביתית, רגילה. מברשת שהיא שמיוחדת לבעלי מקצוע, יש לאסור משום עובדין דחול, דרך חול. וכן ביד, יכול לפי דעת מרן, גם לתת לזה ניעור והכל. גם מחמיר בזה, תבוא עליו ברכה. משדתו של הרמה, שטוב להחמיר בזה לכתחילה. לא מברשת ולא ניעור, אבל אם אדם יש לו איזה, רואה בכובע שלו קצת, מישהו נגע לו ויש לו קצת לכלוך, הוא עושה ככה, זה הכל. לא לקח, נותן מכה כמו שטיח. זה מנער מה שיש לו במחייד. אז באופן הזה שאדם עושה ככה, מה יכול לצאת? רק מה שנמצא למעלה. בשום אופן לא יכול לצאת מה שנמצא בפנים. בלי יקעה, לא יצא. אז כיוון שאנחנו יוצאים מה שנמצא למעלה, הרי זה כמו שמסיר את הנוצה. זה פעולה לא בבגד, פעולה באבק. פעולה באבק מותרת, פעולה בבגד אסורה. ולכן, גם זה, לפוקי יש כאלה מחמירים, גם את זה לא עושה. שתיים אבק עושים בשינוי, כך. זה החומרה שיתרה, אין צורך בדבר. כל שאתה עושה פעולה של כינוע, אפשר אפילו בידיים גמורות. מה גם שגם זה חומרה. כי לפי דעת מרן, גם זה מותר. גם במברשת, גם כינוע. אבל אפילו לפי הרמה שאמר טוב להחמיר, מה טוב להחמיר? לנער. שלא לנער את הבגד הזה. כל הכובד שלו לנער אותו. אבל לקנע אותו בלבד, ומטליד ביד, מותר. נעליים, גם יש לו נעליים, השתאבקו, הלך במקום חול או משהו כזה, חוזר הביתה, רואה הכל, הנה הכל לא הפך לבן, טהור הוא. נהיה לבן, הכל נהיה מהעפר שברחוב. קחת אחד בד, או ניירת. נייר טישו או משהו כזה, ויכול לנקות את זה גם להרמה. למה? זה לא בגד שבולע. זה הכלל. הכלל הוא מתי אנחנו חושבים, יש דעה שאוסרת, בדבר שנבלע. אבל נעל של עור זה הכל חיצוני. רק מה? שם לא יעשה במברשת. שום עובדין זה יכול. כי שם זה דרכה גם בצביעה, ובצביעה הרי אסורה בשבת. אז כמו שאומרים, מי זה כמו שעושה מעשה חול. בבגד, שמברישים אותו, זה לא מקצוע או משהו כזה, רק הם עושים בסוג מברשת מסוימת. אבל בנעל, כל מברשת שתעשה, הרי נעל דרך להפריש בשביל לצבוע או משהו כזה, או שגם כמו צובעים ומברישים, אז עובדים דחול. אז רק יעשה בדבר שלא נראה כדרך חול. כגון לקחת חתיכת נייר, או לקחת חתיכת בד, מטלית, ואפשר לנער את זה. זה יעשה בחוזקה בנעל, שלא יבריק אותה. כי כידוע, הצבע של הנעליים, כל שאתה עושה יותר חזק, הוא נעשה, יש לו ברק. אפילו צבע שישן. זה המציאות ככה. אז כיוון שכך, יש בזה איסור משום הולדת ברק. אסור להוליד ברק בבגד. המראה אומרת שבגד של פשטן, אין לנו בגדים כאלה כמעט, היה מצוי בזמנם הרבה בגדים עושים מפשטן. אחרי שהם חפשים אותו, אז המראית שלו היא כהה. אז הופכים אותו אחד בשנים, קסקסים, טוב טוב, ככה, שוב פעם נהיה מצהיר, מבריק. אז המראה אומרת שזה אסור. אסור להוליד ברק לובן בבגד. למה? דומה למלבן. כלומר שזה משהו כאילו בגופו. גוף הדבר משתנה. גוף הדבר נהיה פתאום מבריק. אז לא יודעים בנעליים או כל דבר אחר, שמותר לנער, אבל יעשה את זה בקלות. לא יעשה את זה בחוזקה, באופן שהצבע שתחת הנעליים יבריק, ונמצא מוליד ברק בנעל. ואסור משום דומה למלבן. ברוך אתה אדומן, אלוהים מלך העולם, שהכל נהיה בדבר. צובע אם ישים צבע. אם לא ישים צבע. הצבע המושם מאתמול למשל. אין משקז, מקליט. לא מקליט יבשה. מקליט יבשה, או בד יבש, או נקה את התעפר. מים מותר, אבל במים זה לא צובע. מים זה מלבן. ספוג יבש, כן. למה לא? לא, פה הוא בלבל אותי עם מים, רגע, לא תתבלבלו, רגע, אני אגיד את ההלכה עוד פעם, שלא יתאו פשוט. נעל, בעיקרון, מי שעליה לכלוך, אפשר גם לשטוף את זה תחת המים. אמרנו שבוע שעבר, אין בזה שחיתו זה קיבוצו, כי זה לא בולע. אבל כשיש עבר, בדרך כלל לא סוטפים את זה במים. כשיש לכלוך יותר צועה או משהו נדבק, מבטית, בוץ של החורף, אבל עפר בלבד, שלקחת בד או חתרת נייר, אתה עובר את זה, זה חוזר חזרה למצב שלו הראשון. אז בין זה ובין זה מותר. רק כשהוא עושה עם נייר יבש או בד יבש, יזהר שלא יעשה את זה חזק, שאז יבריק, הצבע יבריק, ונקרא מלבן, משום שהוא מוליד לובן בגוף הדבר. זה מה שאמרתי עכשיו. זה דבר, אם יש לך איזה בגד שאתה יודע, שאחרי כביסה צריך לסכסך אותו, לקסקס אותו, כדי שיהיה לבן יותר, גם כן אסור. זה מה שאם יש דבר כזה היום. אם יש נגיד סוג של אריג מסוים, צריכים, אחרי שמחפשים אותו, צריכים לקסקס אותו כדי שיהיה יבריק יותר, יהיה יותר, ילך לו הקפקה או משהו, אסור בשבת. אם אולי שמים יותר מדי הקפקה או משהו, יוצאים בגדים קצת לבנים. בא אדם אסור בשבת על ידי פעולה של קסקוס בגוף הבגד. אבל, אדם עושה בצורה קלה כמות שהיא, מותר. וגם כן מותר בספוג. אם אין מים, מותר גם בספוג. כל האיסור בספוג, כשאני נוגע בו נסחט, אז אם יש מים רק. כשאין מים, אין איסור. מותר לקנח בקלות את הנעל בספוג. ספוג יבש. שהנעל אף פעם לא בולעת. שעד הוא מקלקל אותו להפך, אז מה יש? המלבן זה הפוך. המלבן זה מוציא את האבק. מוציא את האבק מהנעל. תמיד זה חיצוני. פירש שאסור להוציא את האבק מהבגד. שהבגד בלוע בו אבק. כשאתה מנער אותו, אתה מוציא את האבק הבלוע בתוך. פה הנעל תמיד זה עיצון, כי אין שם, זה לא עשוי מסביב ארוגים, זה גוש אחד. כל אבק שיהיה שם, תמיד הוא יהיה חיצוני. תמיד זה שכבה חיצוני. בבגד יש חיצון, יש פנימי. איך אתה יכול לדעת מה החיצון הפנימי? בצורה של ההוצאה שלו. דבר שצריך בשבילו הקאה, או צריך בשבילו מברשת, סימן שזה בלוע בפנים. דבר שמספיק לו כנוח קל, סימן שהוא חיצוני. באור תמיד זה חיצוני. כשאנשים עושים מברשת, יותר קל להם. לא בגלל שזה פנימי באמת. לא יכול לבלוע שום דבר. אין לו שום חור, אין לו שום נקב, האור הזה. מטעם זה גם מותר לשים עליו מים אפילו. אין לו בליעה, אין לו סחיטה. באור אין בעיה. זה הכל בגד סינתטי. כמו שאמרנו עכשיו, זה מדובר בבגד לא סינתטי. בגד שיש בו אפשרות לבלוע. בד, לבד, אבל דבר שהוא סינתטי. שעשוי מניילון למשל. בגד של ניילון. גוש אחד, לא סיבי ניילון. גוש אחד מניילון. אין שום איסור בדבר, יש לה איזה אבק, נער אותו, גם לפי רשי. כי כל הבעיה של רשי זה דווקא דבר שבלוע, האבק הבלוע בתוככי הבגד. בגד שיש עליו טיט. טיט זה אפר יחד עם מים, מה שנקרא בוץ היום בלשוננו. נקרא בלשון הגמרא טיט. בחורף, אדם נלך ונגיד נשפריץ עליו איזה מקום, ירד גשם עם אפר, ונהיה בוץ כזה, נהיה בוצי כזה. בגריס שלפתית, מותר לקחת בציפורן, אפילו בציפורן, כל פנים העיקרון הוא, אני לוקח ביד, איפה הטיט פה? מוציא אותו. אני לא עושה פעולה בבגד, זה פעולה בלכלוך. כמה ככה אמרת קודם לגבי הנוצה, אמרתי קודם. מותר את הנוצה להוציא. אני לא פה עושה שום פעולה בבגד. אני עושה פעולה בלכלוך. איפה נמצא הטיט? אני מגרד אותו. ומוציא אותו. מותר. אבל אסור לקחת את הבגד, ככה. נגיד, אחרי שגמרתי לגרד, נשאר ממשהו צץ. זה גם זה ילך לי, אני אעשה ככה עכשיו, שילך לי, כל המראית תלך, זה אסור. כיוון שלוקח, אפילו שזה שלוקח, אחד בשני ומסכסך, מקסקס, דומה למחבס. כל אישה שמחבסת עושה ככה. אין, אמרה עומד מסכת זוועים, כל כיבוש יש בו קסקוס. קסקוס שפשוף כזה, צד על צד. אפילו שמעשה פה אין מים, הוא לא שם מים. אבל הוא עושה פעולה שמי שרואה יכול לחשוב שהוא מחבס. אז לכן גזרו חכמים על כל קסקוס בשבת. מה אצבע מותר? כי זה עוד פעם, זה פעולה בלכלוך. אבל אם לוקח בבגד עצמו, עושה פעולה בבגד עכשיו, אסור. איך ירצה, כן, נגיד לא יפה ככה ללכת ברחוב, זה, נגיד זה קטם כזה, עושה הפוך. מבפנים. מבפנים, לוקח, נגיד, פה נמצא הבוץ, אז יראה איפה זה בערך, כנגד מה? כנגד פה. אז פה, עושה ככה. שינוי. אז כמה שנקה, נקה. כלומר, מבחוץ לקחת על המקום לעשות ככה, שיתנקה כל המעשור. אבל לקחת בפנים, אותו מקום שנראה, ונצא לשפשף. פעולה הפוכה, פעולה כאילו נוגע בצד הפנימי, כלומר שאין דרך ככה לעשות כשעושים, מנקים איזה דבר מכתם או משהו, מחפשים מקום הלכלוך, שם מה עושים. כיוון שזה בשינוי, כל היסור להביא כיסור דרבנן. אם יש לו איזה דבר שיזכר, שאל, למה עושים בשינוי? השבת היום, כל הגזירה שלו יבוא לידי איסור ליבון גמור. כשאדם רואה שמצליחים לו שינוי, אז הוא ידע שהיום שבת, עובדה, יצליחו לי שינוי. נזכר בזה ולא יבוא לידי איסור מלבן מן התורה. עכשיו יש מחלוקת בין הראשונים. מה שכתוב מגרדו בציפורן, זה גם ביתית יבש, שבר התייבש לו המים על החוט, ונשאר איזה כזה גוש כזה של אפר יבש, שעד אם אני מגרד אותו, נעשה אפר, נטחן, או רק ביתית לך. יש ראשונים שאומרים, תעת ספר הכל בו, שרק, תרבנו פרץ, רק בטיט לח. אבל אם היה טיט יבש, אומנם משום קיבוץ, אין איסור, אני מוציא אותו נוגע, גרד אותו עצמו. אבל יש בעיה מצד איסור תוכן, שאני לוקח כאילו עפר שלם, גוש עפר, הופך אותו לחתיכות רסיסים, רסיסים. למדנו באיסור תוכן, ואני לוקח גוש עפר ומפרק אותו, חייב משום תוכן. אמנם פה לא יהיה חייב, שאני לא צריך את האפר שנטחן, הולך לאיבוד, מלאכה שאינה צריכה לגופה, אבל זה לא יהיה גם כן מותר. ככה דעת רבנו פרץ, שאסור לכתחילה, אם זה בגד שיש לו טיט יבש. מה שהתרנו מבחוץ, רק לגרד בציפורן אפילו, רק כאשר זה טיט לח. אבל אם זה טיט יבש, אסור מבחוץ בשום אופן. איך יעשה לי בפנים? בפנים זה בשינוי, אבל מבחוץ עצמו אסור. יש אומרים שגם מבחוץ מותר ואפילו תתייבש. אין חילוק בין יבש ללח. למה? שהואיל והוא לא משתמש באפר. יש דעה שבדש, באיסור דש, סוחט, סוחט ואין צריך למשקין, מותר. מלאכה שאינה צריכה לגופה פתור, אבל אסור לכל הדעות. אין דעה שאומרת מותר. הוא אומר, זה עדיף מלאכה שאינה צריכה לגופה. למה? מלאכה שאינה צריכה לגופה אחרי הכל, יש באדם שעושים כך, לצורך אחר. אבל הדבר הזה אין שום אדם יעשה אותו. אין שום אדם ילך לשחת תפוזים ולא ישתמש במיץ. מה, הוא טיפש, משוגע, שיקור. אין שום אדם שידוש את התבועה ולא ישתמש במוץ שלה, בגרעינים שלה. אז יש מלאכות כאלה כמו דש, הוא הדין תוכן, שאדם לא יתרח לטחון כשלא צריך. אז לכן כשלא צריך מותר גמו. זו הדעה שמתירה. הדעה שאוסרת אומרת לא, זה כמו מלאכה שנצחה לגופה. פתור, אבל אסור. הדעה שמתירה אומרת, כבר שאין דרך ככה בכלל לעשות דבר כזה, לתחום ולא להשתמש, עיקר המלאכה שהתחינה הכוונה. פה כן דרך, אבל במלאכת התחינה העיקרית, בחיטים, דברים כאלה, אין דרך דבר כזה לעשות, זה מותר. מרן כתב סתם ויש. כתב, מרן כתב, אין לי פה שענה, אני יכול לקרוא. מרן כתב ככה, טיט שעל בגדו משפשפו מבפנים. דלה מוכה מלטה להתחזויק עם לבן. כי לא נראה הדבר כמו מלבן שעושה מבפנים. אבל לא מבחוץ. דדמי למלבן. ומגרדו בציפורן. אם לא עושה פעולה בבגד, בבתית, מגרדו בציפורן. ויש מפרשים, דהני מילי לך, אבל יבש אסור. דהווה תוכן. משמע סתם ויש. בסתם לא כתוב לך או יבש. כתוב מותר, מגרדו בציפורן. כתוב תית. כתוב תית סתם, משמע כל תית שבעולם. מי חילק בין יבש ללך? יש מפרשים. יש אומרים, כאילו זה לא מוסכם, יש דעה כזו שאומרת שאם זה לך, אסור, מותר. אם זה יבש, אסור. סתם ויש, הלכה כסתם. שפוסק כותב הלכה, כותב שתי דעות. בדעה אחת בשון סתמית. לא אומר יש אומרים, לא יש מי שאומר. אומר סתם, זה כך. אז הוא אומר, אתה יודע, יש אומרים לא. מהו דעתו באמת? כיוון שהדעה הראשונה לא כתב אותה בשם. יש אומרים או יש חולקים, אמר סתם. אז סתם, כאילו רוצה לומר לנו, זה הדעה שאני מסכים לה. כאילו היא המוסכמת ביותר, זה לא יש אומרים, זה כולם אומרים ככה. היוצאים מן הכלל זה יש אומרים. פוסקים, אפילו שבאמת במציאות, תכנית רוב הפוסקים, לא בדעה הזו. אבל אם אני מסדר בכזה לשון, אני מתכוון לכך. זה הכלל הזה הוא כלל ידוע ומפורסם. על פי זה רבנו הקדוש בנה את המשניות גם כן. אחר כסתם משנה, שרבי סותם באיזו משנה, לא כותב דברי מי היא, אחר כמותה. למה? כי מה שלא כתב לנו, לא גילה מי אמר אותה, רבי עקיבא, רבי מאיר, רבי יהודה, כאילו רוצה לומר לך, כולם אמרו אותה. אפילו שעד אמר אותה, היא מוסכמת. חכמי ישראל הסכימו לה. אז זה הכלל בזה. סתם ויש, הלכה כסתם. אז גם פה ככה משמע. כי לפי מרן, יהיה מותר אפילו בתית שהוא יבש. כך כותב הרב חידה. ומביא שם הרב חידה, ככה גם כן מצא בחידושי דינים מרבני ירושלים הקדמונים, שנת הרסת, שנת רב סמכתת, בזמן מארי אבו אב, שכתוב שם ככה. כתוב שם בפוסקים הללו, מהרי משפשף תית יבש מבגדו בשבת, וכן הגידו שהיה עושה הרב מארי אבו אב. מעשה רב. ככה היה עושה הלכה למעשה. מגרד התית הזה גם יבש. לא כמו הדעה שמחמירה, כמו הדעה שמקילה. עכשיו, זה כמו שאמרתי, דעה אחת. יש בספר בית דוד, רבי דוד יוסף מסלוניקי, היה רב גדול מאוד, והוא נתקע כמה פעמים בשולחן ערוך, שכתוב סתם ויש, במקום אחר מרן פוסק כמו היש. זה ההלכה בדיני תקיעת שופר. יש לנו הלכה. אדם שמע 9 תקיעות ו9 שעות ביום. מסכן בבית שלו, לא הולך לבית הכנסת, חולה, שומע שעה מסוימת, ב-8 בבוקר שומע תקיעה. שמע פצלול, יש לו מניין לידו, אסור, שמע. לא המשיך לשמוע את השאר. או שהוא הולך מקום, או הולך לשירותים או משהו, או שהוא, לא, הפסיקו לתקוע שם, אני יודע. 8:30, 8:10, שומע שברים. וכן על זה הדרך. המשנה אומרת, השומע 9 קולות. בתשע שעות ביום, כל יום שעה, כל שעה שמע כל אחד. עצה. עצה. והוא ששמען על הסדר. כלומר, בסיכום היה תשרת, תשת, תרת. הוא שמע אותם לפי סדר, לא שמע תתקיעה, תקיעה, שברים. לא, הוא שמע אותם לפי מה שצריך לשמוע. למה? ההפסק הוא ביניהם. יש הפסק בין תקיעה לשברים. היה שעה הפסק. אומרת הגמרא, ההפסק הזה לא מעניין אותם. נחלקים הראשונים. האם, מה הדין? אם הוא שמע ביניהם קול אחר. הוא צריך עכשיו, נגמר, הוא שמע תקיעה שברים. מה צריך עכשיו? תרועה. שמע עוד שברים. זה מפריע. או, פן שהוא לא מתכוון לצאת בזה ידי חובה, זה לא מפריע. הוא צריך, עכשיו, הוא שמע תקיעה ושברים. מה צריך לשמוע עכשיו? תרועה. והנה שמע עוד פעם שברים. זה מפריע, כאילו לא שמענה לסדר, כאילו נגיד שמע תא ששרת, שמע תקיעה שתי שברים, הוא נגיד לו, הוא יכוון אם זה יוצא לזה חובה. כאילו מה שמע, כאילו אותו שלו סגורה. מה זה חשוב? שהוא שמע, הוא לא יכוון את זה בזה ידי חובה. רק מה שהוא רוצה את זה חובה, זה מעניין. דעת רבנו תם, אין הבדל. הוא אומר, לא יכול להיות שדם ישמע שעות ביום, לא ישמע מפה עוד קול, מפה עוד קול. כאילו, הוא ישמע, מה שהוא רוצה, הוא שומע על הסדר. אבל מה שהוא לא רוצה, כאילו לא שמע. הרמב"ן אומר לו, צריך שלא יהיה לו הפסקה בשום קול שלא לפי הסדר. מרן נדמה לי בסימן תף קוף פה, מחוד שופר, מיד המשנה סתם, השומע תשע קולות, תשע שעות ביום יצא, והוא שמען על הסדר, ויש אומרים שצריך שלא יפסיק ביניהם בקול שלא מן המניין. מי זה סברת רבנו אותם? זה הרמב"ן. הרמב"ן. משמע סתם ויש. סתם, כמו רבנו אותם. סימן תפקוף צדיק, יותר מאוחר, חמש סימנים אחר כך, כותב מרן, בסתם, כמו רבנו אותם, כמו הרמב"ן. שם מדבר שליח ציבור, שהוא תקע, להתבלבל, אז, אז אם היא עשה נגיד שתי שברים, או שתי, כיוון שזה לא הסדר הנכון, אז מעכב כל הסימן, חוזר חזרה לראש. לפי הרבנו אותם, אין בעיה, וזה לא כיוון צדד לחובה, ושלום על ישראל. לא, צריך גם כן שלא ישמע, ששומע ארבע קולות תשרת, לא ישמע כל אחר בינתיים. אז שואל הרב בית דוד, סתירה ומרן, בסימן תפקוף פה כותב, סתם ויש, תפקוף צדי כותב, כמו הסתם, בסתם דעת היש. אז חזר בו מרן. עוד פעם, שם מדבר, אותו מקרה בדיוק, וכותב מרן, צריך לשמוע על הסדר. צריך לשמוע שליח, כל אחד ואחד מהציבור, צריך לשמוע את, לא, אסור לו לשמוע קול בינתיים שלא מועיל. ואם שמע קול שלא מועיל, אז לא חוזר לסימן עצמו, שיתבלבל בו, או שסימן. כי צריך לשמוע את הקול לפי סדר. לפי דעת רבנו אותם, מספיק שיחזור מה שטעה בו, יחזור עוד פעם. לא צריך לחזור את כל הסימן, מה שטעה, רש, עוד פעם. הוא טעה בשברים. עשה במקום שלוש, עשה שתיים, עשה במקום שלוש, עשה שתיים. תקן, עשה שלוש. למה יחזור לתקיעה עוד פעם? אמר לו, אם לא יחזור לתקיעה, יצא לו כאילו תקיעה, שברים, שוב פעם שברים, תרועה, זה לא שווה. כמו דעת רבנו אותם, כמו דעת הרמב"ן. אז אחרי סתירה, אז בא הרב בן דוד, מתארת ככה. הוא אומר, מתי אני אומר סתם ויש, בדברי מרן, כאשר הסתם, זה מפורש בה הדעה החולקת. מפורש בה הדעה שכנגד היש. אבל אם לא מפורש בסתם הדעה שכנגד היש, לא כתוב החילוק. אז אני לא חייב להיות נגד הסתם. למשל, במקרה שלנו. הרי המשנה אומרת, שמע תשע קולות, ותת שעות ביום יצא. הרמב"ן חולק על המשנה? ודאי שלא חולק על המשנה. הוא מפרש במשנה. מדבר את המשנה, וחי גבנש, שגם כן לא שמע וכו'. מה כתב מרן בסתם? את המשנה כתב. לא כתב במפורש, ואפילו אם שמע כל אחר בינתיים. מה, ממה שלא כתב הפוך, אני שומע שהוא הדין אם שמע. לא, כשלא כתוב לא לכאן ולא לכאן. אז בזה זה סתם, זה דברי המשנה. היש זה הדעה העיקרית. למה כתב אותו בלשון יש? הוא אומר, פעמים מרן כותב בלשון יש, וזה לא כל הדעות, והוא מסכים לזה, כמו שלא בדעה אחרת. כאילו כתוב שכן ארוך ככה, אז ככה. יש מי שאומר, או יש אומרים, שצריך שלא ישמע, שישמע אותם על הסדר, בלי הפסק כל האחר בינתיים, ולא יביא שום דעה אחרת, כנגד זה. ודאי, אחר כך. זה כותב הרב בית דוד. לפי זה גם פה אצלנו ככה. שכתב מרן בהתחלה, ובגרדו בציפורן, ולא חילק בין יבש ללה, זה לא חייב את הדעה שמתירה. ייתכן שזה הגמרא כצורתה. הברייתא כצורתה. הדעה שהביא אחרי שפרשים, היא הדעה היחידה שהזכיר שם. מתי הסתם יש חולקים? כשבסתם מובא בהדיה, אם היה כתוב בסתם, הדעה של הסתם, ומגרדו בציפורן אפילו הוא יבש, זה נגד היש. מה שלא כתוב במפורש, אני אומר עד הבא, היש מפרש את הסתם. זה דעת הרב בית דוד. ככה גם סובר פרי מגדים, ככה גם סובר בספר מנחת יעקב, עד איסור והיתר. ככה יש ככה, ככה, כמה גדולים הולכים בכיוון הזה. אבל הרב חידה עליו השלום, בספר ברכי יוסף, אמר הרב בית דוד עשה איזה קושיה והביא תירוצים והמציא איזה חידושים, נראה שלא מסכים לתירוץ שלו. וגם פה אצלנו הולך באותו כיוון, וכותב לנו הרב חידה, הלכה כמו דעת הסתם. נמצא שאנחנו בסיכום, שם מבולבלים. אצלנו בזה מבולבלים. במקרה כזה, יש בספר איש מצליח, חלק ג' כותב לנו, המחלוקת היא מחלוקת גדולה בין הפוסקים, ואין לנו הכרעה בדבר. אם הבית דוד צודק או החידה צודק. כי יש מקומות שאנחנו נתפרש גם כך וגם כך. אז כיוון שככה, אז אם זה איסור תורה, יש להחמיר כמו דעת הרב בית דוד. איסור דרבנן, מי שמקל יש לו ממש לסמוך. כתחילה ראוי להחמיר. לכן ההכרעה פה הכרעתי ככה בספר. לכתחילה יש להחמיר. אם אדם יש לו טיט יבש, לכתחילה נכון להחמיר, שיעשה מבפנים ולא יעשה מבחוץ. אפילו שמרן כותב שמותר בסתם, זה לא מוכרח שסתם מתיר. המקרה שלנו אפשר שהסתם זה דברי המשנה. היש זה, זה הדעה העיקרית. אבל כמו שהרב חידה חולב, כל הסוף סוד רבנן, אמרתי, נכון, רצוי להחמיר. במקר הדין, ספק דרבנן לכולה. הלך אחר המקל בית רבנן. אבל כיוון שספק חיסרון ידיעה, כתחילה ראוי להחמיר בזה. זה נוגע לאיסור תורה, היינו מחמירים, ודאי היינו מחמירים. ספק דורייתא לחומרא, כי זה הכלל במסכת עבודה זרה. יש מחלוקת, אין לנו הכרעה בדבר, אין מרן שגיע דעתו או משהו כזה, פה מחלוקת בדעת מרן עצמו. בדעות שקולות. נגיד, בדין הזה של 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 תקעת שופר, זה נוגע לדאורייתא שם. שם היינו, יצא או לא יצא, כל הפוסקים כמו מרן. כמו דעת יש שמה, כמו הסתם שפן תתב קוף צדיק, להחמיר. שמחד שמה חוזר, שאופה מתוקע מחדש. אבל זה נוגע לעשה מן התורה. אז, כלומר, אין לנו הכרעה בדבר. וכל כך יוצא בזה, שרואים סתם ויש, והסתם הוא לא מפורש בו בהדיה נגד היש, אז לא מוכרח שפה הלכה כמו סתם. אפשר הלכה כמו היש. אז מה עושים בדבר? אם נוגע ליסוד תורה, מחמירים. נוגע ליסוד דרבנן, מיידין אפשר להקל. פה מיידין אפשר להקל, אבל נכון להחמיר. אם אחד יכול, יש אפשר לסוד מבפנים. נכון להחמיר. כללי ההוראה, להלכה לא יצא. אלא חוזרים עוד פעם ותוקעים. למה לחוש לדעה שדעת רבינו? להחמיר, ספקה דאורייתא לחומרא בדיוק. תקיעת שופר מן התורה. בפרט ששמה גם כמרן חסתם בסימן רב קוף צדיק. מה אומר הרחידה על הקושיה הזאת של בית דוד? הוא חולק עליו. הוא אומר, מרן חזר בו. אחר כך מוצרות כתב קוף צדיק, שזה משנה האחרונה עיקר. מרן חזר בו. זה הכל. הרחידה. יש לה גם משנה מורה מהעיר בזה. הביאו הלכה מעצמו. גם הוא אומר שמרן חזר בו. בסימן קוף צדיק. לא שמע לי כאן של בית דוד. גם איך השולחן אומר כשבית דוד לא מוסכם. אבל אחרי הכל יש כן ויש לו. גם פה בדין הזה עצמו פתח הדביר מחמיר. פתח הדביר גם כמסלוניקי. זה רבנים כל אחד לפי מרד אטרה שלו. רב בית דוד הוא מסלוניקי. אז פתח הדביר קורא לו מרד אטרין. הולך אחריו בדבר הזה. איך שיהיה, מחלוקת היא עצומה בין הפוסקים. אין לנו הכרעה גמורה בדבר. אז בכל כך יוצא בזה, אז רואים כל מקום לגופו של עניין. נדר בנן, נדר אורייתא, אפשר להחמיר, זה לא דבר שאין אפשרות אחרת. פה אפשרות אחרת, זה בפנים. אז אתה יכול להגיע פחות אותה תוצאה. אם זה האפשרות בכלל, כדור כבוד הבריאות, מה, ילך לך בצורה הזו? הם אמורים להקל כמו הדעה, אפילו לכתחילה. יש אפשרות אחרת לעקוף את האיסור לכל הדעות. זה בפנים. אז לכן יש להחמיר בזה. אבל מן הדין שעושה מבעוץ, יש לו מה שיסמוך. כיוון שדעת מרן לא ברורה בדבר. כל נוגע באיסור דר בנן, לכן מותר. כן. יש לך שאלה? ברור. ככה כתבתי בספר. בגד שיש עליו טיט או לכלוך, אסור לשפשפו במקום הטיט, כדי לנקותו. אסור לשפשפו. דהיינו את הבגד עצמו. חכה, זה כל מילה במילה. אסור לשפשפו את הבגד, אלא ישפשפו מבפנים כנגד הטיט. והלכלוך נופל מאליו. ולגרד הטיט, לא את הבגד עכשיו, את הטיט עצמו, בציפורן או בסכין, וכן להסיר הלכלוך בידו, בלי לשפשף את הבגד כלל, מותר אפילו מבחוץ למקום הטיט והלכלוך. ויש אומרים שאם הטיט יבש, אסור להסירו בשום אופן בשבת, משום שהטיט מתפורר ועובר על איסור תוכן. ויש מתירים גם אם הטיט יבש. ונכון להחמיר בטיט יבש, שלא לגרדו בציפורן או בסכין מבחוץ, רק ישפשף הבגד מבפנים כנגד הטיט. אבל נכון, מן הדין, למה? סתכל בהערה מפני שזה מחלוקת מהבנת דעת מרן. יש לנו מעשה רב שמרי אבו אב, שהיה מקל בזה. לכן מן הדין הגמור, רשאי להקל. אבל נכון, משום שזה הורית, נכון להחמיר. עכשיו אדם יש לו למשל טיט בנעליים. טיט יבש בנעליים. פה אין בעיה. למה? עושה את זה כלאחריה תמיד. לא מוציא את זה ביד. אם הוא עושה את זה במדרגות, תמיד זה בגלל יד. עושה את זה ברגל. הנעת רד, תמיד זה כלאחר יד, בדיוק כך. הוא אחד מוציא ברגל, כותב ברגל, לא, זה דרבנן. אז כמובן שכל מה שאמרנו נכון להחמיר, רק היה נכון להחמיר. שינוי, למה זה להחמיר? כל הזה עוד מוציא ברגל. מה לי בפנים, עושה מבפנים שמותר, מה לי עושה בגלל יד ברגל שלו שמותר. אבל לקחת נגיד את הנעל, כמו שאתה ביד, לקחת עם איזה מקל או משהו, אותה מחלוקת. לפי הדעה שמחמירה גם זה אסור, כי זה נעשה פירורים, ודעה שמתירה מותר, לכתחילה נכון להחמיר בזה. עכשיו, אם אדם רוצה לגרד את הנעל בחידודים של ברזל, אז אם זה ברזל עבה, בוא נגיד ברזלים שלנו, מעבים קצת, אז מותר. לא, פה בעיה, את הסוליה, ימחק אותה, יוצאים מן החלק. כן, אם יש חוד, כמו סכין, היה פעם ברזלים כאלה, עם חודים. אם היית עושה בחוד שלך, ממש, כמו סכין, ייתן לך חלק מהסוליה. עושה חזק, צריך עם הססור בהם. היום עושים כולם בדבד או בחצלת, אין, אבל אם נגיד אדם הולך למקום שם יש חוד, הוא רוצה שיצא לו הכל עד הסוף. כל ה... יש שם נגיד בוט. זה אסור משום ממחים. אדם עושה את זה בנער כלאחר יד, אבל זה עושה את רבנן. אבל אם הוא עושה את זה בברזל עווה, כל שכן בבד או במדרגות של אבן, שזה עווה, טוב. יש לו צורך, יש לו צורך, מפני שהאדם שולך הרבה בנעל, יהפוך אותה להסתכל כמה נקודות, כמה גומות, יצא אותה ישרה יותר טוב. נעל ישנה, ודאי יש לו צורך. זה מתקע, הולך פעמים על חצה, אתה יודע, נשים חורים, בגימות, יש את זה. יש את זה. אמרנו קודם, כשמותר לשטוף, כן, זה כלל. מה הבעיה? מותר גם הוא. מותר בשבת לשפוך מים על נעל, על גומי, על כל דבר שהוא גוף אחד. לא דבר שהוא עשוי מדבר ארוג, ככה ספק. לא, זה ביד. אם זה נגיד, ברגל הכל מותר, הכל מותר. זה מה שאמרתי קודם. כלאחר יד בבגד, או ברגל שלו, כמו שאמרת, כלאחר רגל, אין בזה בעיה. זה מותר בכל אופן. כן, כן. אין שום איסור. מפני שבדבר שהוא עשוי גוש אחד, אין לו, לא עשוי תפור מאיזה, כמו בד או כל דבר אחר שסופג. ניילון שלם. מה זה? לא? מה זה עבודה? אין איסור של עבודה. יש לך שולחן? אתה לא מנקה שולחן? זה בשביל ללכת. אין לו נעלה. מה אכפת לי? יש לו, אם יש לך עוד שולחן, אתה לא שולחן אחר? אם אתם רוצים על המקום. לא ככה. אם באמת, אם באמת יש לו נעל אחרת, זה כמו צלחות. אבל יש לו איזה אלף נעליים לשבת. ממש יש לו נעל אחרת. כולם נחשב, קונים נעליים מיוחדות. אבל יש חיו חייה מהירושלמי, שאפילו לא צריכים נעל מיוחד לשבת. לא צריך. בירושלמי כתוב שיש לו הנעל של יום חול, צריכים יש לו שתי נעליים, אלא יש נעל אחת. מה עושה בשבת? צובע אותה לפני שבת. עד כדי כך. היום נוהגים כולם, יש להם נעל מיוחד לשבת. למה? כבוד שבת, כמו שיש לו בגדים מיוחדים. אבל אחד יש לו, יש לו שתיים, או שהוא פותח ראשת. כלים זה משהו אחר, אדם אוכל, יש לו הרבה כלים. אבל נעל מסתמה, אם יש לו נעל לשבת, יש לו נעל אחת לשבת. זוג אחד לשבת. איך אני? יש לו לצודק. יש לו לצודק. אסור. שום משווה גומות. זה לא מה הדשא הזה, דשא הזה, אם... אסור משום, או משום משווה גומות, או משום שהוא קורא את הדשא, אחד מהם, אסור. תחינה? תחינה? רגע, רגע, אני לא שומע, אני שומע טוב, תחינה? נמצא פה. תחינה, אסור מה, אסור מלבן? תחינה שנפלה לבגד. רגע, רגע, רגע. לגבי תחינה, תראי זה מצליק אורות במוח שלי. תחינה, לישה של תחינה בשבת, מה השאל? לגבי תחינה, שמעתי תחינה, מלעיל. תחינה מלרע, כן. תחינה או תחינה? חמי. בואו, תקרב, תקרב, תקרב. כן, מה אתה רוצה? תקרב, תקרב, אני אבין, אני ברחוק, אני לא שומע. עכשיו תשאל, מילה במילה עכשיו, מה קרה עכשיו? אדם אכל תחינה, נפד על הבגד. כן, מה השאלה? מה השאלה? כן. סמטות לח? או בסמטות יבש? כן, מותר. סכין, מה שאתה רוצה. כל שאתה עושה פעולה בלכלוך, מותר לך להוציא אותו. מותר, מותר. מותר, מותר. מה זה לה? מטות לה, עשו. אתה מלבן, אתה תמיד אמרקי. בלי מים, יכול לקחות את זה יפה, עם איזה נייר, עם איזה משהו, כן. עכשיו נשאר לך רושם. אתה רוצה גם אותו להוציא, על ידי שפשוף הבגד, תעשה מבפנים. תכוון ממאחור את המקום של התחינה, שפשף. מה שיצא, יצא. הכל זה בלי מים, יבש, ניקוי יבש. מותר? התייבשה התחינה, שאם תפורר אותה, אז כמו שאמרתי, לכתחילה יעשה בפנים. אין מה לעשות. אבקה, זה מלבן. זה סופג את השמן החוצה. כל התרסיסים שבעולם, יש סמים מלח, יש סמים סודה לשתייה, יש סמים מה שנקרא, לא, טלק, אבקה טלק. כל הדברים האלה, הם יש להם כושר ספיגה. הם סופגים את השמן אצלם, או את הדבר השומני, הקטם השומני. לא תיגע בו יד. למה? כי שזה מוציא מה שבפנים, בדבר שדרכו בכך. אי אפשר. אין שם. אנשים עושים כך. אנשים משתמשים בצורה הזו. הרבה בנם משתמשים כך. הרבה בנם משתמשים כך. נכון, הם משתכסים מיוחדים, אבל הרבה אנשים משתמשים בצורה הזאת. יש להם איזה קטם שומני, שמים טלק, שמים מלח, שמים זה וזה יוצא. זה עוזר, עוזר. טוב מאוד. עוזר, עוזר. בנפט, נפט, קטם של נפט, הוא שמן הרבה מאוד. תשים טלק ככה כמה ימים, איך לך הכל? כי לא היה. תשים אוקונומיקה 100 פעם לא עזרה שום דבר. כי זה שומן, שמן. צריך דבר שיספוג השמן החוצה. אז יש לאש, היום יש תרסיסים מיועדים על בסיס כזה כמובן, בנויים בזה. שחברת צנו וזה, שהם בנויים מחומרים כימיים כאלה שיודעים לשאוב. אבל גם בצורות הפשוטות האלה זה אסור. אסור, אסור בהחלט. הנה, כתבתי את זה בהתחלה. שאיסור מלבן זה לא דווקא מים. כל דבר שמלבן אסור. אז מה יש? זה כמו אדם שזורע, הוא זורע אותו רגע, יגדל לו. כיוון שאי אפשר בלי הפעולה הזאת שיצא, כלומר צריכים לשים אחד על השני, אז זה כאילו מתחיל, פעולה מתחילה עכשיו. לא נקרא גרמה. לא נקרא גרמה, זה היה אסור מתרבנן, זה אסור ממש מן התורה. ודע שהסרת כתמי שומן מבגד, על ידי ההפקות המיוחדות לכך, או על ידי תרסיס המיוחד לכך, או על ידי נתינת הפקת טלק, או כל כיוצא בזה על כתמי השומן, יש בזה איסור מן התורה, משום מלבן, שדרך ליבון בכך. כפי שסתם ליבון הוא על ידי מים, מכל מקום. כל דבר שמלבן, יש בו איסור תורה. אם ימציאו משהו חדש, זה מלבן, יש בזה איסור תורה. מה זה חשוב? מים זה על הרוב. יש בפסוק, כיבס ביין לבושו, ובדם ענבים סוטו. היו מחפשים ביין בזמן. להסיר כתמים ביין. מלבן? מה זה מלבן? איך זה מלבן? מוציא עוד את הכתם. השומן שמפנים נספג על ידי הזה, ואז ממילא מתלבן הבגד. איך מים מלבנים? גם כן נכנסים פנימה, אחרי זה מוצאים את הלכלוך, ומתייבש הבגד, ויהיה נעקים. המטרה היא לנקות את הבגד שבלוע בו איסור, בלוע בו לכלוך. כשאתה מוציא את הבליעה הזאת, בכל אופן שתהיה. אפילו יש דעה של רשי, כמו שאמרתי קודם, לגבי אבק, אפילו במחייד הוא עושה, במברשת, עד כדי כך. אלא שם שחולקים עליו, ככה הכל, לא הכל יצא. עדיין נשאר אבק בפנים. בלי כיבוס גמור, לא יתנקה הכל. פה לא חולקים על זה, כולם מודים שעשו. מה זה סופגת? יש איזה חור פשוט. סופגת, יש איזה חור בנעל פשוט. נכנס לך המים מתוך הגרביים. אז מה השאלה? הגרביים נסחטים. כל מה שזה לבוש עליך, הם בזה איסור כלל. למה? כי סחיטה זה עניין של, של, של ניקיון, עניין של תולדת מלח מחבס. אין מחפשים שנמצא על הגוף. זה חזור פעם מתחליך מהרגליים, מהריח של הרגליים, זה לא מתכבס. וכי אחרי שאחרי שככה עשית, יכול לשים את זה במטלב, אחרי זה יבוש את זה מחדש, ודאי שם. כמו שאמרתי, שאותה אישה שרוצה לטבול ביום טוב, ואין לה בגדים טהורים, בזמנם שהיו מקפידים בתומעה וטהרה גם, משום שיוכלים תרומה, יוכלים זה, ויש לה רק בגדים טמאים, מה אתה עושה ביום טוב? אסור לטבול בגדים ביום טוב. תכנס עם הבגדים שלה בתוך המקווה. איך תכנס? הרי סוף סוף המים מחבס את הבגדים. תשובה היא, אין דרך לחבס דבר שהוא נמצא על הגוף שלך. ולכן זה לא. אבל, עם זאת, יש לחוש אולי שמי ישחת, ולכן אין לו משפק את רטו. מגיע לבית, הוא מסיר. בדרך, אין ברירה. מגיע הבית, עכשיו הוא מסיר אותו. איזה מזיק לשכחה. אחד לובש בגד רטוב, זה מזיק לשכחה. זאת אומרת שאין לך מה לשכוח. זה קורה לכל אחד. בשבת יש גשם, אז זה קורה. נכנס למה... אז כשאתה מגיע הבא, אתה משנה את זה. כל מה שאתה הולך, אין בעיה. אין בעיה. למדנו מה לעשות. כן. כן, כי חיי הכל גם בלי, אם הקיבוץ לבד, בלי תלק לא היה עוזר. אז בסיכום, אתה עשית משהו, זה לא שכלום. אתה לא יודע מה שאתה מדבר. לא נכון. זה לא נכון, זה לא נכון. זה לא נכון מה שאתה אומר. אז מה? אבל בלי זה אי אפשר לחפש הערך. יש רכבת קטן כל הזמן. הקטן הוא הוציא אותו. שאר עדיין רושם, אז אם אחד קיבס, ולא עד הסוף. אז מותר? נפל לי איזה לכלוך, ושבתי עליו מים, לא עד הסוף. אסור מן התורה. כמו שאני מקרב את הכיבור, זה אסור מן התורה. נכון, נכון. לא, לא, כל זה מדובר כשאין לכלוך. בגד נקי, ובעיה הוצאת מים בלבד. אבל אם יש בו לכלוך, הוא מציאות שהוא מתכבס. אתה תחכה עם המציאות. לכן אדם שיש לו בגד עם קטם, כן, שתוך המים בשבת, לבוש בו, בשביל לנקות אותו. ודאי שעשה. כל מה שדיברנו, בגד אין בו לכלוך. בגד נקי. אלא מה, יש בו ריח של הגוף, יש לו שחרורית אולי. אז אם אדם שם אותו בתוך הגיגית של המים, חייב משהו מחבס. לא שם אותו בגיגית של המים. לבשו וחדר בו בתוך המים, לצורך סיבה מסוימת, כמעט שאין אליו שום לכלוך בעין מותר. אבל גם באותם גרביים, אין בהם לכלוך בעין. אבל אם יש בו לכלוך בעין, המציאות הוא מתכבס. העובדה שהשתנה הצבע שלו. היה לו את הצועה, ואת לחלכה, היה לו את זה, הלך לי, התנקה. אני יודע שזה יהיה אסור. הרי שאור אגיד לך. זה לא קשור לעצור מלבן. גזרה שמשחק סממנים. א', לא אמרת נכון. אמרת אם אחד יש לו כאב ראש, יש לו לקחת כדור. מי אמר לך שזה ככה? תלוי מה המצב. אם הכאב ראש הזה הוא כאב ראש כזה, שהאדם עכשיו הוא מצטער כל הגוף, או בגלל זה יצטרך עכשיו להיות דוגמה, לשבת במיטה, חייב, ייקח לו כדור. רק אם זה מתגבר והולך. כלומר, יש לו איזה כאב, לא, הוא לא מרגיש בו כל יום בדיוק, אבל לא כך נורא. יכול אם זה יתחזק, גם בלי זה, גם בלי ככדור הוא לא יכול הכל לתפקד כרגיל, פה אסרו חכמים לקחת כדור, גזרה שאם לא יהיה לו כדור, הוא יעשה אותו. כלומר, היום מי עושה כדורים? לא עושים בית מרקחת. זה היום, מחר ימציאו שעושים בבית, משהו ביתי, אז מחר זה הרי עושים כל אחד בביתו. הם עשבים ידועים להם, ועושים את זה. הם עושים את זה על די בישול, על די תחינה, זה איסור תורה. גזרה שמי יעשה בשבת, זה דבר הזה. יהיה כזה עם הארץ, יגיד, אני חולה, מותר, מותר לי לעשות את הכדור. אמרו לסוח, אפילו יש לך מוכן, אסור לך. אז הוא יימנע, ובדל לא יגיע לידי עשייה. אז זה כזה מצב שאין לו חולי. אם יש לו חולי, לא גזור חכם. אם יש לו כאב, סחרחורת, הוא לא יכול לשבת על השולחן. יש לו צער כל הגוף, עוד שכן יש לו כאב שיניים, שזה מאוד קשה, ודאי כעקמון וירגע או משהו כזה. כל האיסור של לקחת כדור, זה אדם שמתחזק והולך כבריא. יש כאלה, יש להם איזה תנוניות, עניינים. אין כדור, בכדור היינו אח. זה לא דבר. אז לכן לא יקחו בשבת. אבל אם אדם באמת זה משפיע עליו מאוד מאוד, כל הראש שלו כואב, הוא לא יכול, למה שיקח? כמו עונג שבת, שיקח. ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך ומולדתך ומבית אביך, אל הארץ אשר אראך. ועשך לגוי גדול, ואברכך וגדל שמך ויהיה ברכה. בפרשה הקודמת ראינו ויקח תרח את אברהם בנו ואת לוט בן הרן בן בנו ואת שרי כלתו אשת אברהם בנו ויצאו איתם מאור כסדים ללכת ארצה כנען. אבל בדרך, ויבואו עד חרן וישבו שם. מטרה הייתה, המחשבה של תרח, שהוא הסבא, שלקח את כל המשפחה יחד איתו, הייתה ללכת ארץ הכנען. וזה מסיבה, לא ציבור עם הקדוש ברוך הוא, לא שום דבר. הוא בכלל לא, סתם. עבור את המקום, המקום הזה לא, לא טוב. וכוחים עם נמרוד, אחרי שאברהם אבינו ניצול, אז כמו שאני לא נעים לשבת יחד עם אותו מקום, נעזוב את אור כזדים, נבוא ארץ הכנען. בדרך, ראו את חרן, חרן זה עירק שם, מקום טוב. ישבו שם, ויראו את חרן, וישבו שם. בא הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם, דרך לך מארצך ומאמרתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. כלומר, לא תבחר לך מה שלך נראה טוב, לא נראה, אביך קבע שהמקום הזה מקום טוב, החלטנו לשבת פה, לא, לך לארץ כנען. יותר מזה, הקדוש ברוך הוא לא אמר לו לאיפה. תלך, כשנגיע למקום, אגיד לך תעצור. זה אחד מאותם ניסיונות שאברהם נתנסה. אדם אומר לחברו, תלך, איפה? אכפת לך, תלך. כשתגיע, אגיד לך שהמקום, כשאתה מגיע עליו זה הנכון, אגיד לך תעצור. זה אמונה גדולה בקדוש ברוך הוא. אבל אברהם אבינו עליו השלום, שהוא עמד בכמה ניסיונות כבר, הניסיון הראשון עם הפסלים, למדנו שבוע שעבר, הכיר את בוראו, נכנס לכבשן האש ויצא חי, בשבילו זה פשוט מאוד. אל הארץ אשר אראך. לא אומר לך איפה. ומודיע לו ששם אני אעשה אותך לגוי גדול, אברך אותך, שם תזכה לבנים, פה לא תזכה לבנים, שם תזכה. מגדל השמך, ישתן לך לשם שלך אברהם, יהיה אברהם, נוסיף לך היה לשם שלך. איפה רק בארץ ישראל? פה בחוץ לארץ לא תזכה לכל הדברים האלה כולם. אברהם, וילך אברהם כאשר דיבר אליו השם. חשב בתוצאות, הגדל השמך ויהיה ברכה, כל הדברים האלה, לא חושב רק הדברים האלה. כאשר דיבר אליו השם, השם מצווה אותי ללכת, בבקשה, אני אראה לי מצווה ועומד. ועשה מה שהקדוש ברוך הוא ציווה אותו. ולוט הלך איתו. לוט לא נצטווה, הלך איתו. למה? שמה יש, יקבל הגדלה שמך, ברכה מברכך. אמר, אם הוא יהיה בנשיא שמה, לפחות נהיה קרוב לנשיא, נהיה קרוב למלך, נהיה קרוב למלכות, יש לי פרוטקציה, עניינים, כדאי להתקרב למישהו חשוב. אז וילך איתו לוט. לא כתוב וילך עמו, כתוב וילך איתו. יש איתו ויש עמו. איתו תפל, את התפל לפריו. וערלתם עולתו את פריו. הברה דורשת את פריו, התפל לפריו, גרעינים. גם גרעינים יש בהם משום עולה. אבל עמו זה עם. דעה אחת, מחשבה אחת. התורה מגלה לנו פה שאלות, לא הייתה מחשבתו, מחשבה של אברהם. הייתה לו מחשבה אחרת. הכסף, הרכוש, השם הטוב, הכבוד, זה המחשבה שלו. אחרי התורה גילתה, וילך אברהם, לא כתוב, וילכו אברהם ולוט. וילך אברהם שדיבר אליו השם, וילך איתו לוט. לוט הלך איתו, אבל מחשבה אחרת לגמרי לגמרי. בכיוון אחר גמור גמור. מחשבה של לוט על הכסף, על הכבוד. זה הקדמה, אנחנו רואים בהמשך לגבי לוט, יש אחרי זה ריב, ויהי ריב. בין רועי מקנה אברהם, בין רועי מקנה לוט. אבל כשחזרו חזרה ממצרים, היה להם הרבה מקנה, אברהם כבד מאוד, גם לוט נסע איתו שם, גם הוא קיבל חלק. היום רועים בשדות של הנוכרים, של זרים, לא בשדות שלהם. היה ריב בין העבדים של אותם בעלי שדות, בין הרועים ש... למה אתם לוקחים דבר שלא שלכם? אמרו, הקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם את כל הארץ. כן, כל הארץ תהיה לאברהם. אברהם אין לו בנים. הבן היחיד, זה הקרוב משפחה שלו, הכי קרוב, זה לוט, בן אחיו. אז הוא יורש אותו, מה אתם רוצים? זה כאילו אברהם, זה מותר לנו. הם, פסוק מדגיש, והכנעני והפריזי אז בארץ. הכנעני אז בארץ. עכשיו עדיין לא הגיע הזמן שארץ יתן לאברהם. לא רביעי ישובו הנה. אתם עושים חילול שם שמיים. עכשיו עדיין הארץ שייכת להם. יבוא יום, יסתווה יהושע לכבוש את כולם. בינתיים לא. אז היה שם שמיים מתחלל. כשאמרים אתם רואים, זה אברהם אבינו עליו השלום. אנשים חיכו לרגע הזה, למה הוא היה מגייר בני אדם. הזוהר הקדוש אומר, בפרשת השבוע הבא, שהוא שם את המלאכים תחת העץ. זוהר של חוק ישראל של היום. אומר הזוהר, מה זה העץ ומה זה המים? לקחה פת לחם, רחצו רגליכם. אומר, היה לו עץ כזה לאברהם אבינו, במקום שם נטע אשת בבאר שבע. שהיה בו נעשה מעשה ניסים. כשהיה בא שם האדם שהוא עובד עבודה זרה, הוא לא מאמין בהשם, היה העץ, כן, לקפל את הכנפיים שלו, את, 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 את הענפים כלפי מטה. והיה המעיין מתמלא מים. כלומר, זה צריך תבילה, זה צריך סיכוך מחדש, צריך, כמו שאומרים, לבוא תחת כנפי השכינה. הוא נמצא מבחוץ אותו. כשהיה בא אדם מאמין בהשם, היה עץ פורש כנפיים עליו, היה מעיין מתייבש. למה לא צריך מים בשבילו? הוא לא עובד עבודה זרה בלב אחי. היו עובדים לאבק שברגליהם, קראנו קודם עתיד שברגליים, היו עובדים לאבק שברגליים שלהם, טיפשים. ככה היו עושים משתה, זה עבודה עבודה זרה שלהם שהייתה. אז היה אברהם אבינו מגייר הרבה. למה? עשה בחינם, מסעדה בחינם. תעשה לך באמצע פרשת דרכים, חניון גדול, עם מזנון גדול, תכתוב שרת גדול, אוכל בחינם, חינם אין כסף. נאמרו עליך אלפים, אלפים. והיו באים אליו, והוא בודק אותם ככה. קודם כל תחת העץ שם אותם. הוא מסתכל מה קורה בעץ, אחר כך, אם צריכים את התבילה וזה, שם אותם בצד, מביא להם מים, הוא חסות להם שלהם, שלא יעבור זרה בבית שלו, אז מביא להם אוכל, ומסביר להם כל דבר, צריך לברך על האוכל. איפה הוא מתווכח איתם, עד שהם נכנעים לו. מסכימים, שהכל מהקדוש ברוך הוא. היה בסיכום שובה אותם. אברהם מגייר את האנשים, שרה באוהל שלה את הנשים. ככה היה טבעם. לכן נקרא את הנפש שעשו בחרן. כל המלמד את בן חברו תורה, כאילו ילדו. אדם שמלמד תורה לרבים, לבן חברו אפילו, לא בן שלו. בן שלו, בלב אחי הוא ילדו. אבל אפילו בן של חברו, שהוא לא אבא שלו הפיזי, אבל הוא מלמד תורה, כאילו עשה אותו, כאילו הבן שלו. מפני שבידי תורה, אז זה לא נשאר עם כל החיים שלו, לא שם של אותו אדם. מי שמחיה אותו באמת, שותן לו תורה באמת. חיים הרבה אומרת מסכת, אבל מציעה. עבדתו, עבדת אביו, ועבדת רבו, עבדת רבו קודמת. אדם, אבא שלו איבד עבדה. והרב שלו איבד עבדה. ובאים לאותו אדם, הרב אומר, תלמיד תעשה מצווה, נאבד לי עבדה, לך תחפש לי אותה. נאבד לי החמור, נאבד לי המכונית. אבא שלו אומר, תראה, גם לי נאבד. טוב, מה אני אעשה עכשיו? מי אני אקדים? אז אם אביו הוא לא תמיד חכם, הוא אבא. רבו קודם, שזה מביאו לחיי העולם הזה, וזה מביאו לחיי העולם הבא. אביו גם כן תמיד חכם, אבא שלו שתי מעלות. גם תמיד חכם, גם אבא שלו, אז הוא קודם. היה כל גם כן מביאו לחיי העולם הזה. אם לא היה אבא שלו מביא אותו לעולם, אם היה הרב ללמד תורה, מי היה? תעביר היה ללמד תורה. נמצא שאביו קודם. אבל כאשר אביו מלבד לא תמיד חכם. רבו, רבו מובהק מדובר, רבו קודם. אברהם אבינו שהיה מגייר אותם, נקרא עושה אותם. את הנפש שעשו בחרן. וזה כאב להרבה אנשים. שהנה שמתחסדים, הם צדיקים פתאום. כי זה טבע העולם ככה. כאשר בני אדם רואים שהאמת מצד אחר, והם קשה להם אותה לקיים אותה, מקנאים. אז הגיע הרגע הזה, שלוט, הוא עשה חילול שם שמיים, אתם רואים? זה אברהם אבינו עליו השלום. סתם הכל שטויות, כמו שאומרים לכם, שאברהם אבינו מקייר וזה, הכל פוליטיקה. הנה, בבקשה, הבן האחים גונב, גוזל, מותר לגזול? אחד משום מזאת בני נוח. מצטבוע, זה בני נוח גם כן, שאסור לגזול. והנה הוא גוזל, על מה נגזלתם המבול? על הגזל. הולכים לשדה אחרים וגוזלים. היה חילול שם שמיים ברבים. והאומות העולם, חלק מהם חיכו לרגע הזה, כדי שיכולו להתווכל. והמדרש אומר שבאמת, מאותה שעה שהחילול שם שמיים, הרבה בני אדם לא הלכו שם על המסעדה שלו לאכול. אמרו, זה הכל פה, זה סתם, זה אדם אמיתי, זה איש חסד באמת, תראה מה עושה האח שלו. תראה מה, הם היו דומים בפרצוף שלהם, הם היו אומרים שזה הוא, היו טועים, זה אברהם עצמו. אבל זה דומה לו. מה עשה? קרא לו. זה החלולה כזה להמשיך. אמרו, איפר עדנה מעלי. איפר עדנה מעלי. שוחרר גדול השלום וגדול הכל. כן. כל מה שאין חילול שם שמיים, גדול השלום. כשם מתחלל שם השם, עד רבה. עדיף שנים מרוחקים, פה ההרחקה בינינו היא קיום השלום האמיתי. היא קיום שם שמיים שתחל ברבים. אז לא, עוד בחר לא עוד כל הסדום והמורה, ככולה משקה, שם איזה גנים, איזה, 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 איזה יופי, איזה מזג אוויר, וילות. כן, סדום ועמור. אבל איזה מידות יש שם? איזה שם אנשים גרים שם? איזה סוג בני אדם? לא מעניין אותו. לי זה לא יקרה. אני אכנס שם לאנשים הרעים האלה, קרא גשמיות. ברוך השם, שם יש מסעדות טובות, שם יש כל מה שאני רוצה. פה, מה יש פה אצל אברהם אבינו עליו השלום? אין הרבה לעולם הזה. אבל שם יש קנאה ושנאה ותחרות, אנשי סדום רעים וחטאים. מה יש? מישהו חזק, עשיר כמוני, לא, לא, אין לו מה לפחד. מי מסכן ונופל בפח? האורחים החדשים שבאים, הדלים, אין לי פחד, אני עשיר, אומר לוט. ויסע לו לוט מקדם, אמרו חזל, הסיע עצמו מקדמונו של עולם. כשהוא נתק מאברהם, כאילו בא אין לו נשם. זה הוכיח סופו על תחילתו. כי לוט, כל המטרה שלו שהלך עם אברהם, לא היה בכלל בגלל ציווי השם. מיד בגלל ציווי השם, אז ודאי שבלי ספק ילך עם אברהם כל הזמן. כל המטרה שלו, כל כולה הייתה כסף, כבוד. בשעה שרואה שיכול להיפרד, גם כן נקבל כבוד, עד רבה, ויסע לוט מקדם, נוסע, מוכן ללכת. שאלה נשאלת, למה כאשר הייתה מלחמת המלאכים ולוט נשבע, אברהם יוצא להציל אותו. מה יש? מגיע לו עונש. זה העונש של האדם שלא שמע לכל אברהם. מדוע אברהם הולך להציל אותו? וגם כתוב במדרש שזה היה מלחמה עם ניסים גדולים. איפה אברהם יש לו נשק? אלה כולם, ארבעה מלאים, כל אחד יש לו נשק, צבא. מי לקח אברהם? יש מחלוקת בגמרא. ויקח את חניכיו, כתוב שם בפסוק.
וירק את חניכיו. אומר רש"י, חניכו כתיב. קרי, כלומר, אם תוכל לקרוא את זה, ככה חניכו. מי זה? זה אליעזר, שחינכו למצוות. זה הכל. 18,000 ו-300. אומר רש"י, זה אליעזר לבדו היה. והוא מניין גימטריה של שמו. אליעזר בגימטריה, 18 ו-300, זה הכל, זה היה אחד. כן, אברהם בא עם אליעזר לבד, נגד ארבעה מלאכים מצבא אדיר. איך זה? אלה אמרו חזל, שהיה לוקח עפר, זורק עליהם, היה מבנו של העולם, העפר הזה יהפך לנשק, לקצילים, והיה נהפך לאבני אבנים, בסטריות, והיה נופל עליהם, ממית בהם. עד שמספרת הגמרא במסכת תענית, על נעום איש גם זו, ידוע הסיפור הזה. היה יהודי אחד, תנאי אחד, היה אדם צדיק גמור, תמים, איש תמים ירא השם. קיבל על עצמו, כל מה שהשם עושה, הוא אומר, זה גם זו לטובה. כל דבר לטובה. נחום, עד שנקראו לו בני אדם, נחום איש גם זו, גם זו לטובה. זה סיפור איתו, שפעם אחת, נגיד בקצרה, שהמלך ביקש ממנו, כשמנו המלך, שהוא בקצרה, הוא אמר, הביא איזה טבע, שם מילא אותה עפר, כן, גנבו לו את זה בדרך, כן, הסיפור הוא ככה. פעם אחת נגזרה גזרה ליהודים, היו צריכים לרצות את המלך במשהו. אז תאספו כל המכובדים, מילאו גזרה, מספדה אחת, יהלומים ודברים טובים, הוא נשלח את נחום, יש גם זו שהוא חסיד גדול, הוא הולך למלך בתור נציג שלנו, שכנע אותו, שזה, את הגזרה, ייתן לו שוחד. במלון, באו אנשים רשעים, והוא ידעו שזה יש לו משהו ככה, הוא ישן, הוציאו את הכל, שמו לו במקום זה עפר. הנה כשהוא מגיע למלך, פותחים את זה, והנה עפר. המלך התרגז, מה, אני חסר לי עפר פה, אתה מביא לי עפר מירושלים? אז אמר לו, נחום, יש גם זו, זה לא עפר פשוט, זה עפר שאברהם אבינו נלחם בו. זורקים אותו, נהיה, אומר, מלך, בוא ננסה. אז ניסה אותו על האויבים שלו, והנה עפר ככה. זה נשנעשה. כלומר, אברהם אבינו לקח עפר, סעק אותו, והיה נעשה לו נס, שהעפר הזה הוא ההמית לו. אז השאלה היא שאלת, מה כל הניסים האלה? בשביל מי? בשביל לוט? מדוע היה חייב אברהם אבינו לרוץ? כל מה שעשה בשביל לוט. הרי לוט היה רשע. לוט היה אדם שהוא בחר בכסף, בזהב, בכבוד, בסדום ועמורה. למה היה אברהם חייב את מה שעשה לעשות? אמרו חז"ל,
באותה שעה שנשבע לוט, ותראו מזה כולם שזה בן אחיו של אברהם, אז שוב פעם היה חילול שם שמיים. אמרו, אברהם יושב בשקט, לא עושה כלום. ככה? בן אחיך, אין לו מישהו אחר לוט. אתה יחיד, משפחה שלו. יושב בשקט, תעשה משהו, פדיון שבועים, תדבר, תעשה. אברהם לא היה חייב משהו לעשות. כי אם לא היה עושה, כפי שהיה מגיע לו את העונש הזה, אבל הציבור דיבר שוב פעם נגד אברהם. מחפשים כל דבר שיש כדי לפגוע במה שהיה עושה את האשל הזה שמגייר בני אדם. אז לכן היה חייב אברהם עליו השלום שעשה, ולכן שמתם גם כן עשה לו נס גדול שישיב חזרה את לוט. אבל הפסוק רומז שלוט לא היה צדיק. וישב את לוט ואת רכושו בן אחי אברהם. הפסוק אומר, ויקחו את לוט ואת רכושו בן אחי אברהם וילכו. אני צריך לומר, ויקחו את לוט בן אחי אברהם ואת רכושו. אחרי שהוא אומר את השם שלו, להגיד מי הוא. ולא אחרי רכושו להגיד. ושכל הרכוש שהיה לו גם כן, כל הפסוק אברהם היה לו הרכוש הזה. ששלח איתו במצרים הוא שתק, לא גילה שזה אשתו, זה אחותו, זה אחר לזה. אז אם כן, כמו שאמרנו, אברהם הלך לטובתו, מציל אותו, עושה מלחמה ממלכים ומציל אותו. גם זה שם שמיים, כדי שלא ידברו עליו, על אברהם ועליו השלום, לראות איך אתה מתנהג בצורה כזו. כשמגיע, נמצח את המלחמה, יוצא למלך סדום לקראתו. הוא אומר לו, תן לי הנפש והרכוש כך לך. אתה עשת מלחמה, כל השבי שבית בחזרה, תן לי את כל הציבור, אני את כל הכסף תיקח אתה. אומר לו, מלך סדום לאברהם. אומר לאברהם, אני לא אקח אפילו חוט ולא סרוך נעל. משכל המלחמה כל כולה לא הייתה בשביל הניסים שנעשו במלחמה בשביל לקחת איזה כסף וזהב. מלחמת השם שמיים בשביל להראות שאני עושה מה שצריך למען בן אחי, לא יותר מזה. אבל שאר הדברים אני לא חייב לקבל. אם היה מקבל שאר הדברים, אז זה כמו שאומרים, נעשה נס בשביל הדברים האלה. לא, לא מקבל. זה אדם אמיתי. אבל אבינו עליו השלום, מתחילתו ועד סופו, כל דבריו לשם שמיים. כשהוא הולך לארץ ישראל, הוא לא חושב על השם הטוב, על הכסף והזהב. כשהוא נלחם עם, 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 עם לוט, והוא מרחיק אותו מעליו, הוא לא חושב על שום דבר אחר. רק מה קדוש ברוך הוא חושב אותה שעה. כשהוא אחר כך נלחם בעדו, גם כן בסיבה הזו. זה, כמו שאמר הרמב״ם, שאבות הקדושים קיימו אותה, בכל דרכיך דעהו. שיביתי השם, נגדי תמיד. אבל אבינו עליו השלום, כל מה שמגמת עיניו, רק הטובה שלה. מה הקדוש ברוך הוא רוצה באמת? שום דבר אחר תדדי לו. גם כשהקופה לפניו, הוא לא נוגע בה. יותר מזה, ולא תאמר, אני העשרתי את אברהם. יצא מזה חילול שם שמיים. יגידו, תדעי איך אברהם נהיה עשיר? קיבל מלך סדום. לא אומר הקדוש ברוך הוא יעשיר אותו. לא, השם מבטיח לי, בברכך בגדל השמך, זה יתקיים כמו שהשם מבטיח, בצורה אחרת, לא בצורה הזו. ומה הדברים אמורים? בעוונות הרבים, גם ב... כל דור ודור, יש הרבה בני אדם שקרנים, רמאים. כל אחד אומר, הוא עושה לשם שמיים. הוא מנהיג, הוא עושה זה. כמעט רובם ככולם, כל אחד עושה לעצמו. אם הוא אין לו איזה אינטרס, שום דבר לא היה עושה, לא מתחיל אפילו. כמו לוט. כמו לוט בדיוק. מה לוט בא? שמה יש שם כסף, זהב, ילך איתו, משתלם. שראה שאפשר להיות גם כסף גם בלי אברהם, עזב אותו. מה צריך את אברהם בזה? שהמטרה היא מטרה כבוד, אחרי יוצא בזה. פה במדינה שלנו, כיוון שהכל חילונים פה, רובם ככולם לא שומרים מצוות, המנהיגים אני מתכוון, המנהיגים המובלטים בתקשורת וכך, אז איך אפשר לדרוש מהם דבר אחר? כאשר אדם לא לומד תורה, לא לומד, אדם שלומד בקושי ידע, יקיים את זה. אדם שלא לומד, לא יודע איך ידע. המראה אומרת, בראתי את צערה, בראתי לא תורה תבלין. כדי ילחם בוקו אותם מידות מגונות, כבוד וקנאה ושנאה ותאווה, אי אפשר בלי תורה. אדם שלא יהיה לו תורה לא יוכל להילחם בזה. הוא יגיד שהוא יוכל להילחם, זה שקר וחזב. זה רק נלחמים בכוח התורה. אבל בעוונות הרבים, באים גם אנשים דתיים, והם כביכול נציגי הדת, נציגי העליות הדתית, החרדית, אני יודע מה כל הקשקושים, והם לומדים אותם שיטות מאותה מנהיגות. עכשיו יש איזה בחירות לעירייה בעוד שבוע, שבועיים. בכל הארץ, איזה עניינים. בכל מפלגות, ולא פוסחים גם על המפלגות הדתיות. הנגע הזה פוסח בכולם. כולם. כל אחד רוצה להיות ראשון. אני אמלוך. מה קרה? מה העניין? כמו אברהם אבינו עליו השלום, אתה יוצא למלחמה בשביל לנצח למען כבוד שם שמיים, אז אין לך מה לפחד. בלי תעמולה כזאת גם כן יהיה בסדר. איך? כך עפר, לא כתוב, יצליח. אם אתה רוצה שם שמיים, אין לך מה לפחד. אברהם נתן לשם שמיים, לא היה צריך להביא חיילים איתו. שום דבר. הוא אומר, אני בשם השם הולך, בשביל ששם השם לא יתחלל, קח אותו מזוודה עם עפר, והשם עשה לו נס באמת. אם אדם הולך לשם שמיים באמת, עם כל המטרה שלו בשביל כבוד התורה באמת, לא חייב באותם שיטות, השמצות והעניינים, לא ככה דרכנו בכלל. ככה אני לא אצליח. אני שמעתי כמה נציגים שאמרו, הרי זו הדרך עכשיו. לא נעשה בצורה הזו, אנחנו עושים כי הם עושים. לא ככה, רבותיי. לא דרכנו כדרכם. הם עושים כי הם לא מאמינים בהשם ברוך. חושבים שבכוח זה הם מצדיעים. אנחנו בשם השם נזכיר. אם עושים לשם שמיים באמת, אדם שעושה לשם שמיים באמת, השם לא יחזב אותו. הקדוש ברוך הוא לא ייתן לו ליפול. אם כל מחשבתו באמת למען הגדיל כבוד השם ברבים, המלאכתו תעשה על ידי אחרים. אני יודע איך. אבל כאשר אדם עושה כל מרצו, כל כוחו, ומשתמש בדרכים פסולות, בהשמצות, בעניינים, ראינו, שהיה בחירות לרבנים הראשיים. איזה השמצות, איזה עניינים. לא שמעתי כמעט הכל, טוב שלא שמעתי, אבל מטיפה ששמעתי, מערכת, שמיצו, חשדו אותם, זה יש לו אשת איש, זה יש לו ככה, כל מיני עניינים. מה, רבנים? הרי זה הודה, הודה אותה אישה שעשתה את כל הסיפור, שזה היה בחירות, בשביל נתנו לה כסף שתוכל להפיל את הרב לאו. זה הכל, זה כל המטרה שלה כולה הייתה. אז זה, פשוט מאוד. הם לומדים שיטות שנהוגים בעולם כולו, באמריקה, בצרפת, בדמוקרטיות. זו שיטות של פרסומאים של זה, בשביל להפיל בני אדם. אבל לא כדר, זה סימן שלא עושים בשם שמיים. כי כשעושים בשם שמיים באמת, זה דרכו של לוט. ופה רואים בפרשה שתי בני אדם שהלכו ביחד. לוט ואברהם. שתיים יצאו לארץ ישראל. מה סופו של זה ומה סופו של זה? סופו של אברהם, אפילו כשבא לפניו מלחמה, מלחמה קשה, כי עפר נהיה לו לחיצים. אחר כך עשו אותו אב המון גויים. על כולם עשו אותו אב. הם לא ידעו שזה עפר שנפח לחיצים. עשו, יש לו באמת, יש לו נשק. יש לו נשק כימי. יש לו נשק סודי. הנה, עובדה, הוא הביא להם חיצים. זה היה... עפר זורק, נהיה. איך אתה יכול? אדוני, אשתי, אני שם אותו מנהיג עליהם, אמרו, זה הכי חזק, מעצמה. מה מעצמה? אדם אחד. אנו הכי הולך ערירי. אין לו אף אחד. דמשק, ידע עזר איתו, זה הכל. אבל אתה מעצמה. אתה בכוחך, על ידי שתי בני אדם, עושה מה אתה עושה בעולם. אז שמו אותו, מינו אותו, זה מה שהשם מבטיח לו. שגדלה שמך ויהי ברכה, כולם התברכו בך. הושבו כל העולם כולם, מה זה עמק שווה, הושבו כל המלכים כולם, ושמו אותו למלך עליהם. את מי? את אברהם אבינו עליו השלום. למה הוא הגיע לכך? דבר אחד. כל פעולותיו, מתחילת יומו, מגיל 3, שהכיר את בוראו, בכיוון אחד. מה השם רוצה? מה טוב בעיני השם אני עושה? נכנס לכבשן האש. ראינו איזה מנהיג מהם. מוכן להכנס לכבשן האש? למען השם השם? מי מחייב אותך? אתה הרי לא, לא, אין שם, אין לך חיוב של יבוא בעל יערב, אתה עדיין לא, תורה לא נתנה עדיין תורה. אבל הוא אומר, אם זו הדרך האמיתית, אם השם, שם השם מתקדש בזה, אני עושה את זה. ניצול באמת. אחר כך, בהמשך, הלך אברהם אבינו עליו השלום, יוצא את ארץ ישראל, אז איפה הוא הולך? הולך, השם אומר לך, אני הולך. עד שמגיע לניסיון העשירי, הקשה ביותר, זה העקדה, נראה בשבוע, בעוד שבועיים. הקשה ביותר, העקדה, בשבוע הבא, בזה שם. סוף השבוע הבא, העקדה. איך אדם מגיע לכזה מצב? פשוט מאוד. אדם בנה עצמו מגיל 3 לשם שמיים. באמת. היום הרבה אומרים עושים שם שמיים. זה מילה מאוד שגורה. אבל צריך שיעיד עליו ידיעת העלומות. פה אנחנו רואים ניסים שנעשים לו, זה מוכיח שהוא... עכשיו הוא ניח לו מה שהוא עושה. עושה לו ניסים. עושה לו מופתים. זה מוכיח את השמיים באמת שם שמיים. לוט, הפוך. המחשבה שלו כל כולה כבוד, כסף, זהב. שעה שמגיע המצב מסוים, הוא עוזב את אברהם, הוא גוזל, הוא נופל בפח, שבא בנראה הוא יפול לפח לגמרי, גם כי הוא ינצל בזכות אברהם, הוא יישאר יחד עם שתי בנותיו, זה הכל. מה שישאר ממנו. למה? כל העושר שלו. כי הוא הלך בדרך לא נכונה. הוא שיקר את כשאמר השם שמיים, שקרן וחזב, שקר וחזב. כל מטרה שלו כמטרה, כמטרה כולה הייתה, כבוד לעצמו. צריכים לשים לב בדברים האלה. גם אלה שהולכים לבחירות, גם אלה שנשים, אם... הם לא פועלים בדרך של התורה באמת, אלא בדרכים שלא כדרכנו כדרכם, לא בדרך ישראל סבא, הם פשוט מאוד ידעו להם שיבוא יום, בין יום היו, בין יום הלכו. אולי בחרו היום, אחר כך יפלו פעם אחת. זה לא לנצח, זה לא יהיה עלייה, 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 עלייה. זה יהיה איזה משהו כזה, ויותר קשה לאדם שלא יעלה, מי שיעלה וירד, דעו לכם. אדם שמרגיש טעם של כבוד מהו, ואחרי זה יורד, יותר קשה. זה ככה זה. זה ככה זה. נראה שחלו נשיא ארצות הברית, בוש, אם היה מעדיף לא להיות נשיא בכלל, היום אומר לכם כן. הייתי מעדיף לא להיות נשיא בכלל. כי להיות נשיא ואחרי זה ליפול, זה דיכאון עצום. כמו שאומרים, אדם נמצא על המרכבה, על הסוס, אתה מוריד אותו משם. לכן אדם צריך לחשוב מראש, דע לך, אתה עושה לשם שמיים באמת, אתה תצליח. ושאלו ששמיים לא, לא תצליח. ובכלל, הדבר הזה גם כן לכל הציבור כולו. יש כאלה, פה הצעירים או משהו כזה, שהם רוצים לעזור בכל מיני, כל מיני עניינים. צריכים לדעת, הכיוון שלהם הוא, הוא ההצלחה. אם הם חושבים שיש שם עושים, למטרה פרטית שלהם, כמו שעד אומר לי, אם הרמזוז ייתן לי איזה משהו, איזה קרקע, משהו, אני אעזור לו. אל תעזור לו. אמרתי לו, מוטף שלא תעזור לו פשוט. מה שתעזור, זה לא יעזור בכלל. שתנו, זה לא יעזור. ואתה, יש לך איזה נגיעה, אתה מבקש דבר, זה לא יהיה עזרה. פשוט נו, זה בין יום הלך, בין יום, בין יום, בין יום הלך. תודה רבה על העזרה הזו. אתה עושה לשם שמיים, באמת, המטרה שלך, המטרה של הציבור, שהציבור יהיה בו יותר דעת, יהיה בו במדינה יותר מקומות סגורים בשבת, פחות קפת הקולנוע פתוחים, חנויות כשרים. אם זה המטרה שלך, באמת, מי יודע, רק הקדוש ברוך הוא יודע. תצליח. אם מטרתך מטרה אחרת, משהו מהצד, אני אתקרב פה, אני אולי אקבל אחר כך איזה משרה, אולי יותר כבוד, אולי מי יודע, אם לי יותר מילה, אני יכול להשפיע. אם זה כל המטרה שלך, כל מה שתעשה, דע לך, אולי יעזור משהו ככה סרק, ככה כמה ימים, כמה שנים, וזה הכל ילך את תמיון. לא יישאר, ראינו את לוט, היה לו מצב טוב, כמה בהתחלה, היה לו גן ירק, היה לו כסף, זהב, עד שכבר רבו, בסוף הכל נשאר הוא ושתי בנות, ויעל לוט מצוער, הוא שתי בנותיו עמו, זהו, עולה מזה שתי בנות, נגמר לו הכל. ואברהם, שהוא היה ערירי והכל, היה איש, יצא עוד מוצל מכבשן האש, עולה ומתעלה, עולה ומתעלה, מה זה? איך זה רואים דבר כזה? שתי אחים, שתי בני אדם. פשוט מאוד, כל אחד הוא עשה לעצמו. ההנהגה היא של האדם, במידות שלו, בצורה שהוא מתנהג, הוא קובע לעצמו את העתיד שלו בדיוק. לא יחשוב אדם בכוחו של עניינים. אם זה לא יודע, אני אזייף, אני ארמה, שום דבר. לך הכל בדרך הישרה, בדרך הנכונה, בדרך... התהלך לפניי ויהיה תמים. תמימות זה לא דבר. לא דבר. הספרדים היו תמיד תמימים. היום בעברות הרבים, היותר הצעירים וזה שלומדים מהדור החדש, הם כבר ערמומיים. עורמה זה רמאות. זה חוכמה פשוט, אבל בצורה של רמאות. תמימות זה יושר. ויעקב אשתם יושב אוהלים. לא בושה להיות תם. אברהם היה תמים, יצחק היה תמים, יעקב היה תמים. הם אבות האומה. ובגלל התמימות שלהם והיושר שלהם, זכו למה שזכו. אחד בפה ואחד בלב. המראה אומרת, כל אדם שהוא יודע בחברו ולא אומר לו, נפר דבר יותר יפה, והוא איש בליבו עליו. זה רשע. איך תחו את שתי פנים? אחד בפה ואחד בלב? יש לדבר כזה, אמת אחת היא. אפשר לעשות חלוקה לשתיים. אבל במות הרבים גדל היום דור חדש, שזה הכל בהשפעה ההרסנית של העולם, שמנוער מכל מצוות, והחלק הארי במדינה שלנו גם כן, שלא לומדים לא תורה ולא מוסר ולא שום דבר, וסוחפים עם כל התקשורת, כל העיתונות, כל מישהו עיתונאי הוא רמאי. איך זה? הוא חייב לרמות, חייב שקר, אין דבר. עורך דין חייב שקר, אין דבר כזה. איך הוא יכול להגן על רוצח, על שקר, על גנב? כל מי שיבוא אליו ייתן לו הגנה. נמצא פה משהו, מה זה? אתה יודע שהוא גנב. אפילו לפעמים הוא מודה לו אפילו, אני טעיתי, אבל מה לעשות? תוציא אותי מהבוץ. נמצא משהו, נוציא אותך מהבוץ. מה דבר? אין חכמות. וזה קשר למהדרין במדינה שלנו. קשר למהדרין. זה המשפט הצדק. נאורים, משפט צדק, 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 תרדוף. אם אחד מבוא אומר, אני עורך דין, אין דבר כזה, חייב לך עורך דין. חפש עורך דין שיגן בעדך. מה יגן? מה, אני שקר? כן, שקר. לך לומדים לשקר, לומדים איך לרמות, ומתירים לך, מתירים לך. זה צדק, צדק ילין בא, השלום זה הכל הכל. התוצאות של זה, אז שמעתי שאתמול היה כבר חשש לרצח בבאר שבע. מה קרה בעולם? בשביל בחירות לעירייה לרצוח בן אדם? דם יהיו, כן? כן? אבל זה לא חדש. זה כבר היה, לא יודעתי ברוך השם. כך יגיע, לא. לא הגענו לכך, ולא נגיע לכך. אבל יהודי סוף סוף, יהודי.